שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיק דלת, אנחנו מתחילים בדף צדיק ג' עמוד ב', שורה שמינית מלמטה. אמר אביי, רבי שמעון בן יהודה, ובית שמאי, ורבי אליעזר בן יעקב, ורבי שמעון בן אלעזר, ורבי ישמעאל, כולו סבירה להו, כולם סוברים את אותו עיקרון, ששינוי במקומו עומד. שחפץ שעבר שינוי, הוא עדיין נחשב לאותו החפץ, ולכן אין הוא זז מרשות הבעלים הראשונים. הוא מבאר אביי את המקור לכך, לכל אחד מהתנאים שהוא הזכיר. רבי שמעון בן יהודה, הדאמרן. הדבר מוכח מהברייתא שהזכרנו, לעניין ראשית הגז, שאם הבעלים צבע את הצמר, שזה שינוי, בכל זאת אמר רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון, שהצמר לא נקנה לבעלים, אלא הוא עדיין שייך לכהן, והוא מצטרף לכמות המינימום כדי להתחייב בראשית הגז. בית שמאי, מהי? מה המקור לכך שבית שמאי סוברים ששינוי במקומו עומד? דתניא ששנינו בברייתא. אם אדם היה אצל זונה, והוא נתן לה חיטין באתננה, תמורת ביאת הזנות, ועשאן אותה זונה את החיטין לסולת, או שהוא נתן לה זיתים, ועשאן אותה הזנה לשמן, או שהוא נתן לה ענבים, ועשאן הזונה ליין. תניחא דברייתא אחת אומרת, שהתוצר נחשב עדיין כמו החפץ המקורי שקיבלה הזונה, ולכן הוא אסור להקרבה, שהרי כתוב בתורה, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך. ותניא אידך, וברייתא אחרת אומרת, שהמוצר שלפנינו הוא לא המוצר המקורי, אלא הוא עבר שינוי, ולכן מותר להביא אותו למזבח. ואמר על כך רב יוסף, תני ששנה גוריון, הפכנו דף דמאספורק, אומר רשי שזה שם מקום, ובספר ערך מילין מת הרב שלמה יהודה לב הכהן רפפורט, שהעיר הזאת, למרות שהוא לא מצא את זיכרונה במקום אחר, יספיק לנו המקום הזה, אשר מופיע בתלמוד, על בירור מיוציאותה של העיר בפרס. וכל מביא נמצא דמיון שם זה לשם כמה ערים באשכנז, ובלשון הישנה של האשכנזים הם היו קוראים פורק במקום בורג של היום, כגון שטרסבורג, נמבורג, ועוד נמצא מקומות כאלה, וזה לאות על התערבות הפרסיים בין הנודדים הראשונים מארץ קדם לאשכנז. ואותו חכם אמר שהברייתא האוסרת היא שיטת בית שמאי האוסרים, ובית הלל מתירין, והם שיטת הברייתא המתירה. הוא מברר את הגמרא את נקודת המחלוקת. מה הייתה עמדה בית שמאי שאוסרים להביא למזבח את המוצרים שעברו שינוי? המקור לכך, אמר קרא, נקרא בפנים, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית אדוני אלוהיך לכל נדר, כי תואבת אדוני אלוהיך גם שניהם. והמילה גם היא מילת ריבוי, ומזה למדו בית שמאי לרבות שינוייהם, שגם אותם אסור להביא למזבח. ובית הלל לעומת זאת, שהתירו להביא דבר שעבר שינוי למזבח, מפני שאמר קרא, בתוך המילה שניהם, את המיעוט של סיומת הם, שהם בלבד אסורים ולא שינוייהם. וממילא נשאלת השאלה, ובית שמאי הכתיב את המיעוט הם, אז מה הם לומדים מכך? עונה הגמרא, ההוא מבא אלה. מיעוט המילה הם נצרך לשיטת בית שמאי כדי ללמוד הם ולא ולדותיהם. שאם האתנן או מחיר הכלב הייתה איזושהי בהמה והמליטה הבהמה, אז אין איסור להביא את הוולד למזבח. וממילא נשאלת השאלה, ובית הלל מיכן הם לומדים, שהוולדות מותרים, עונה הגמרא, תרתי שמעת מינה. ניתן ללמוד את שני הדברים מהמיעוט של המילה הם, שרק הם באופן ישיר אסורים ולא שינוייהם, הם באופן ישיר אסורים ולא ולדותיהם. עד לכאן ראינו כיצד בית שמאי מסתדרים עם הלימוד של בית הלל, ולחילופין, ובית הלל, כיצד הם מסתדרים עם הלימוד של בית שמאי, נמי הכתיב שהרי גם כתוב את המילה גם שהיא ריבוי. אז איזה דבר נוסף התרבה לאיסור? אומרת הגמרא, גם לבית הלל קשיא. אכן לשיטת בית הלל קשה, מה באה המילה גם לרבות? הוא ממשיך הבאי ומבאר, רבי אליעזר בן יעקב, מהי היא? מה המקור לכך שהוא סובר ששינוי במקומו עומד? דתניא. שכך שנינו בברייתא במסכת סנהדרין. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזל אדם כמות של שאה של חיטין, ולאחר מכן תחנה, לשה והפאה, ואז והפריש ממנה חלה. כיצד מברך? האם ייתכן שהוא יכול לברך על הפרשת החלה כזו? שהרי אין זה מברך, אלא מנעץ. ועל זה נאמר, פסוק בתהילים נקרא בפנים, כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע ברך נעץ אדוני. שבוצע משמעותו גוזל, כמו הפסוק במשלי בוצע בצה, ומי שגוזל ומברך על הגזלה, הוא בעצם מנעץ את השם. הרי שלמרות השינוי, העיסה לא נחשבת של הגזלן. הוא ממשיך הבאי ומבאר, רבי שמעון בן אלעזר, מהי? מה המקור לכך שהוא סובר ששינוי במקומו עומד? דתניא ששנינו בברייתא. כלל זה אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל שבח שהשביח גזלן ידוע לעליונה, ולכן אם הוא רצה הוא נוטל את שבחו, ואם רצה אומר לו לנגזל הרי שלך לפניך. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת הגמרא, מהי כאמר? למה התכוון רבי שמעון בן אלעזר שאמר שאם הגזלה השביחה, אז הגזלן יכול לומר לנגזל, הרי שלך לפניך. הרי הלשון הזאת לא שייכת, אלא בדבר שכיחש מהמצב שבו הוא נגזל, שאז אומר לו הגזלן לנגזל, תלנו כמות שהוא דהיינו במצב הכחוש. עונה על כך אמר רב ששת, אחי כאמר, כך צריך להסביר את דברי רבי שמעון בן אלעזר, השביחה את הגזלה, הדין שהוא נוטל שבחו. לדוגמה, אם הוא גזל בהמה ששווה 100 זוז, והוא פיתם אותה והשביח אותה ב-50 זוז, אז הוא מחזיר את הבהמה לנגזל, ולוקח ממנו סכום של 50 על מה שהשביחה אצלו. ובמקרה שכחש, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך. והסיבה שהוא יכול לומר לו כך, מפני די שינוי במקומו עומד. שלמרות השינוי של ההכחשה, לא היה פה שינוי בעלות. איהכי, אם כך מקשה הגמרא, אז אפילו השביח נמי. גם במקרה שהגזלה השביחה, היא עדיין שייכת לבעלים. ומדוע אמר רבי שמעון בן אלעזר, שהגזלן זכאי לקבל את השבח? הרי זה בעצם לעולם היה ברשות הבעלים הראשונים. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שלמרות ששינוי במקומו עומד, מפני תקנת השבים, שחכמים תקנו שגזלן שרוצה לחזור בתשובה, לא צריך להחזיר את מה שהוא גזל, לכן אם רצה הגזלן, הוא נוטל את השבח לעצמו. ועל תקנת השבים, תרחיב הגמרא בהמשך. הוא ממשיך הבאי, רבי ישמעאל, מהי, מה המקור לכך שהוא גם סובר, ששינוי במקומו עומד דתניא, שכך שנינו בברייתא, מצוות פאה להפריש מן הקמה, מפני שכתוב בתורה, לא תחלה פאת שדך לקצור. הרי שאת הפאה נותנים כתיקונה בשעה שהשיבולים עדיין במצב של קמה, דהיינו מחוברות לקרקע. במידה והוא לא הפריש את הפאה מן הקמה, הוא מפריש אותה מן העומרים. ואם הוא לא הפריש את הפאה מן העומרים, הוא מפריש אותה מן הקרי. שזה הרימת התבועה לאחר שדשו אותה והפרידו את גרגירי התבועה מן הפסולת. אבל זה בתנאי שהפרשת הפאה מהקרי הייתה עד שלא מרחו. דהיינו, החליק את הרימת הגרגירים של הקרי ברחת, שזה סוג של עת חפירה, מפני שמרוח הקרי נחשב כגמר מלאכה לעניין מעשר. ואם הוא לא נתן את הפאה מהקרי עד שלא מרחו, אלא מרחו את הקרי, הדין שמעשר ונותן לו פאה כדי שלא יפסיד העני, שהרי אם הוא היה נותן לו את הפאה קודם אירוע, אז אף על פי שאני מצרף לקט שכחה ופאה הרבה ועושה מהם קרי לעצמו, הדין שהוא פטור על הערימה הזו מן המעשר, שהרי כל התוצרת הפקרי. אבל עכשיו שנתמרח הקרי ביד בעל הבית, הרי נתחייב במעשר, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות, לקט שכחה ופאה שהסען בגורת הוקבעו לעניין מעשרות. וממשיכה הברייתא, משום רבי ישמעאל אמרו, אף מפריש מן האיסה ונותן לו. ואילו לתנקמה לעומת זאת, מן האיסה לא מפריש בעל הבית פאה ונותן לעני, כי תנקמה סובר שהאיסה זה כבר שינוי, ועל ידי כך בעל הבית קונה אותה לעצמו, וזה נחשב לממון שאין לו טובים. והשינוי הוא רק בשלב האיסה, כי עד לשלב האיסה לא היה שינוי מהותי, שהרי גרגירינו התבועה נשארו אוכל כמו שהם היו לאורך כל התהליך. ורבי ישמעאל אמר שהוא מפריש מן האיסה פאה, כי לשיטתו שינוי במקומו עומד. אמר לי, שאל רב פאפה לאביי, איכפל כל הניתנאי להשמועינן כבית שמאי? האם תרחו, עמלו ונתקבצו כל התנאים שמנית כדי לומר את העיקרון ששינוי במקומו עומד, שזה בעצם כשיטת בית שמאי שהלכה לא כמותם? אמר לי, ענה לו אביי, הכי כאמרי, בהכרח כך צריך לומר שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה. מה שאומר שאביי לא מקבל את הברייתא שאמר גוריון מהספורה, שבית הלל התירו מחיר כלב או אתנן שעבר שינוי. מקשה על כך, אמר רבה, ממאי, מה מכריח אותך לומר שכל התנאים שמנית אביי סוברים ששינוי במקומו עומד? הוא מבאר עכשיו רבה כיצד ניתן לומר שכל התנאים הללו סוברים ששינוי לא במקומו עומד, ולהסביר את הדברים שאביי הביא בשמם באופן אחר. דילמה עד כאן לא כאמר, אולי מה שאמר רבי שמעון בן יהודה הטעם לגבי ראשית הגז שהבעלים צבע אותה, שהוא לא קונה אותה על ידי כך, הוא אמר את הדברים אלא בצבע, הועיל ויכול להעבירו את הצבע על ידי צפון, על ידי סבון, ולכן זה לא נחשב לשינוי משמעותי. ועד כאן לא כאמרי בית שמי הת. והסיבה שבית שמי אמרו שם לגבי אתנן שעבר שינוי, שהוא אסור על גבי מזבח, זה לא משום ששינוי במקומו עומד, אלא שלגבוה הוא אסור משום די מאיס, שזה מאוס ולא ראוי להביא לגבוה, דהיינו למזבח, תוצר של מחיר כלב או של אתנן. ועד כאן לא קמה רבי אליעזר בן יעקב האטם, שגזלן לא יכול לברך על הפרשת חלה, לא משום ששינוי במקומו עומד, אלא שלעניין ברכה הדבר לא אפשרי, משום דאבה לי מצווה באה בעבירה. ועד כאן לא כאמר רבי שמעון בן אלעזר עתה, שהגזלן יכול לומר לה נגזל ביחס לגזלה שהכחיש הרי שלך לפניך, לא משום שינוי במקומו עומד, אלא משום שמדובר בהכחשה, ויכול הגזלן לפתם את הבהמה דהדר, ועל ידי כך היא תחזור לקדמותה. ולכן זה לא נחשב לשינוי. ועד כאן לא כאמר רבי ישמעאל האטם, שבעל השדה צריך להפריש פאה אפילו מן העיסה, לא משום שינוי במקומו עומד שזה עדיין שייך לעני, אלא שלעניין פאה יש דין מיוחד, משום דכתיב תעזוב יתרה. מסבירה שהיא שגם בפרשת קדושים תהיו נאמר לא תחלה פאת שדך לקצור, ובהמשך העניין נאמר לעני ולגר תעזוב אותם, ובמקום נוסף כתוב לא תחלה פאת שדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. לשם אמרה התורה פעמיים תעזוב אותו, אלא שמע מינה שמכאן עמד רבי ישמעאל, שרק ביחס לפאה, שינוי מעשה במקומו עומד. הוא ממשיך רבה וכי תימה, ואולי תרצה לומר שלשיטרת רבי ישמעאל לגמר מיני, נלמד בפאה לגבי שאר הדברים ששינוי במקומו עומד? לא ניתן ללמוד כך שהרי מתנות עניים שאני. שונה הדין של פאה שהיא מתנות עניים שבהם החמירה התורה יותר מדברים אחרים. וסייעת על ההסבר הזה כדבאי שזה כפי ששאל רבי יונתן, דבאי ששאל רבי יונתן. מה הייתה עמד רבי ישמעאל שאמר שמפרישים פאה גם מן העיסה? האם זה משום דקסבר ששינוי אינו קונה באופן כללי, ולכן העיסה הזו עדיין שייכת לעניים, או דילמה או אולי באלמה כסבר רבי ישמעאל ששינוי כן קונה? ואחה, וכאן, בפאה באופן ספציפי, השינוי לא קונה, משום דכתיב תעזוב יתרה, שיש את האיתור של המילה תעזוב. הרי שגם רבי יונתן העלה את הסברה שאמר רבה, שרבי ישמעאל סובר ששינוי לא במקומו עומד, מלבד בפאה, שם יש איתור של המילה תעזוב. ומקשה עכשיו הגמרא על ההסתפקות של רבי יונתן, ואם תמצא לומר, שטעם עד רבי ישמעאל שאמר שמפרישים פאה גם מן העיסה, זה משום דקסבר רבי ישמעאל ששינוי אינו קונה, והפאה גם בשלב העיסה שייכת לעני, אז אם כך, המילה תעזוב היתרה, דכתב רחמנה למה לי, לאיזה צורך היא נכתבה בתורה. ותו, ועוד בנוסף לכך, לרבנן שחלקו על רבי ישמעאל ואמרו שאין הפרשת פאה מן העיסה, אז המילה תעזוב היתרה, דכתב רחמנה למה לי, מה הם לומדים מהאיתור של המילה יתרה? עונה על כך הגמרא, מי בא אלה, ניתן לומר שלומדים מהמילה תעזוב היתרה לכדתניא. את ההלכה המופיעה בברייתא הבאה, המפקיר כרמו והשכים לבוקר ובצרו, הדין שהוא חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, אבל הוא פטור מן המעשר. הוא מסביר רשי, שאף על גב ששדה שהוא הפקר פטור מכל מתנות העניים, שהרי כתיב במתנות עניים ארצך, שדך וכרמך, דהיינו שיש להם בעלות ולא שהם הפקר, מועילה המילה תעזוב היתרה כדי למעט מקרה כאין זה, שאדם הפקר את כרמו ואז הוא השכים לבוקר כדי לבצור את ההפקר, שזה לא נחשב הפקר המועיל לפתור את הכרם ממתנות העניים, אבל זה כן נחשב הפקר לפתור את הכרם מן המעשר. הוא מפרט רשי את המילה תעזוב המיותרת שמופיעה בפרט או ללות שכחה ופאה, מה שאין כן במעשר. ולעניין פסיקת הלכה אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, שהגזלן יכול להשיב את הבהמה שהכחישה ברשותו לנגזל ולומר לו הרי שלך לפניך. מקשה על כך הגמרא, ומי אמר שמואל האחי? והאמר שמואל, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין. הוא מסביר רשי, שהגמרא בדף יהודה א' לגבי בעלים שמטפלים בנבלה, על זה אמר שמואל שרק לנזקין שמין את הנבלה לנזק, כמה היא שווה אחרי הנזק וכמה היא הייתה שווה לפני הנזק, ומוסיף עליה מזליק תשלום עד שהוא משלים את הנזק. אבל גנב וגזלן שנטלו בהמה והיא מתה ברשותם או הכחישה ברשותם, אין שמין את הנבלה אלא שלהם תהה, והם ישלמו בהמה מעולה לבעלים. זאת אומרת שלשיטת שמואל, השינוי שבוצע בבהמה כאשר היא הייתה בגזלן, הקנתה לו את הבהמה. וממקד את הגמרא את השאלה, בישלמה נוח לי להבין לרבה דאמר, שכי כאמר רבי שמעון בן אלעזר, הטעם שם בברייתא שהגזלן יכול להשיב את הבהמה שהכחישה לרשות הנגזל, והסביר רבה שמדובר בהכחשה דהדר, בסוג של הכחשה כזו שהגזלן יכול לפתם את הבהמה ולהחזיר אותה למצבה הקודם, לא קשיא. אז אין סתירה בין דברי שמואל, מפני שכי כאמר שמואל הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, דשינוי במקומו עומד, וגם בהמה שהכחישה שייכת כל הזמן לנגזל, שם מדובר בהכחשה דהדר. שעל ידי פתאום הוא יכול לבטל את השינוי, ולכן זה לא נחשב לשינוי משמעותי. מה שאין כן, וכי כאמר שמואל עתה, שם בדף י' א', שאין שמין לא לגנב ולא לגזלן, כאשר הבהמה שנמצאת ברשותה מתה, אלא רק במקרה של נזקי. הסיבה היא, מפני ששם מדובר בהכחשה דלא אדר, שהבהמה הכחישה בצורה כזאת שלא ניתן להחזיר אותה למצבה הקודם, ולכן זה נחשב לשינוי משמעותי. אלא לאביי דאמר, שכי כאמר רבי שמעון בן אלעזר, שהגזלן יכול לתת לנגזל את הבהמה שהכחישה, שמדובר בכל סוג של הכחשה, אפילו בהכחשה דלא אדר, שלא ניתן להחזיר את הבהמה למצבה הקודם, כאמר רבי שמעון בן אלעזר, את דבריו, אז מה איקה למימר? מה יש לאביי לומר כדי לצרט את הסתירה בדברי שמואל? מתרצת הגמרא, אביי מתני הכי, כך הוא שנה את דברי שמואל, שאמר רבי יהודה אמר שמואל, הפכנו דף, אמרו, כלומר, יש מי שאומר, שהלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ולי, אבל שמואל עצמו, לא סביר עלי. הוא לא סובר כך. ועוד באותו עניין, אמר רבי חייא בר אבא, שאמר רבי יוחנן, דבר תורה, דהיינו, מי דאורייתא, הגזלה הנשתנית חוזרת בעיניה, שאף על פי שהיא השתנתה, היא חוזרת כמות שהיא עכשיו, ואפילו במקרה שהגזלן השביח אותה, מפני ששינוי לא קני. והמקור לכך שנאמר, והשיב את הגזלה אשר גזל. דהיינו שהוא צריך להשיב את הגזלה מכל מקום, בכל מצב שהוא. ואם תאמר שלכאורה משנתנו סותרת את זה, שהרי אמרה משנתנו שהוא לא משלם כלים אלא את דמי העצים, ומזה משמע שהחפץ כן נקנה לגזלן בשינוי. מתרצת הגמרא שנאמר שהדין כך במשנתנו רק משום תקנת השווים, אבל לא מדין דאורייתא. מקשה הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן האחי, שגזלה נשתנית חוזרת בעיניה? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה, שרבי יהודה הנשיא סידר את המשניות באופן כזה, שכאשר הוא סתם ולא אמר מי האומר, זה מכוון כדי לומר לנו שכך הלכה. ותנן, ושנינו במשנה במסכת חולין, לגבי ראשית הגז, שאם לא הספיק הבעלים לתנו לו עד שצבאו, הדין שהוא פטור לגמרי מלתת את הגז הזה לכהן, ובמקרה של ראשית הגז, לא שייך לומר תקנת השווים, שהרי הבעלים לא גזל את הצמר. ובכל זאת משמע מהמשנה שהבעלים קונה את הצמר בשינוי. וזה סותר את דברי רבי יוחנן שאמר שגזלה נשתנית חוזרת בעיניה. זאת אומרת שאפילו אם הגזלן השביח אותה היא לא שייכת לו מפני ששינוי לא קונה. מבאר את הדברים, אמר לו ההוא אותו אדם מדרבנן ורבי יעקב שמי, כך קראו לו, לדידי מפרשל מיני דרבי יוחנן. אני שמעתי הסבר לדבר מרבי יוחנן עצמו. שמה שאמר רבי יוחנן דבר תורה גזלה נשתנית חוזרת בעיניה מדובר כגון שגזל עצים משופי ועשן כלים. שבאופן הזה זה לא נחשב לשינוי משמעותי, דאבל לשינוי החוזר לבריאתו. וגם במשנתנו מדובר באופן הזה. כפי שגם הסביר רבשי בדף צדי ג' ולכן אמר רבי יוחנן שהטעם שאמרה המשנה שהגזלן לא מחזיר את הכלים אלא משלם דמי עצים זה רק משום תקנת השווים. אבל המשנה בחולין לעניין ראשית הגט מדברת על צביעה שהיא שינוי משמעותי. שבשינוי כזה קנה הבעלים את הצמר. ומרחיבה הגמרא בעניין תקנת השווים, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא ממסכת שביעית, הגזלנים ומלווה בריבית שהחזירו את הגזל או את הריבית שבידם, אין מקבלים מהן. והמקבל מהן בכל זאת, אין רוח חכמים נוחה ממנו. ומסביר רש"י שהכוונה שאין רוח חוכמה וחסידות בקרבו. עד לכאן לשון התוספתא, ואמר על כך רבי יוחנן, שבימי רבי נשנית משנה זו. ואומר על כך רבנו תם המובן בתוספות שהכוונה שלא לפניו ולא לאחריו תיקן רבי את תקנת השווים, אלא לדורו בלבד תיקן. וזה משום מעשה שהיה, אבל לא תקנה לדורות הבאים. והוכחה לדבר שהרי מעשים בכל יום שמקבלים מן הגזלנים את הגזלות שהם מחזירים. דתניא ששנינו בברייתא מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה על הגזלות שהיו בידו, ואמרה לו אשתו ריקה טיפש כמוך. אם אתה עושה תשובה, אז אפילו האבנט שעליך אינו שלך. ובעקבות כך, ונמנע אותו איש ולא עשה תשובה. באותה שעה אמרו, הגזלנים ומלווה ריביות שהחזירו אין מקבלים מהם, והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו. מיטיבי מקשה על כך הגמרא ממקור תנאי, שאומרת התוספתא במסכת בבא מציע, במקרה שהניח להם אביהם שמת מעות של ריבית, אז אף על פי שהם יודעים שהן ריבית, הדין שאין חייבים להחזיר. והמקור לכך אומר רש"י, מפני שכתוב והשיב את הגזלה אשר גזל, ואלו היורשים לא גזלו דבר, והם קנו את דמי הריבית בשינוי רשות, שהרי סבר התנא של הברייתא, שרשות היורשים הם כרשות לוקח. עד לכאן הסבר הברייתא ומדייק את הגמרא. אין הוא דלא, הם היורשים לא צריכים להחזיר את הריבית. אביהם כן חייב להחזיר את הריבית. וזה סותר את מה שאמרו הברייתות הקודמות. מתרצת הגמרא, בדין הוא דאביהם נמי, שגם אביהם כמו היורשים שלו אינו חייב להחזיר את דמי הריבית. ועד הקטני בדידו, והסיבה שנקטה הברייתא את הדין הזה דווקא ביחס ליורשים ולא ביחס לאבא, זה רק משום דקבאי למיתנה סייפה, כי הברייתא רצה להביא את הדין בסייפה, שאם הניח להם אביהם פרה או וטלית וכל דבר המסוים, שזה דבר הניכר לרבים, שזה הדבר שגזל פלוני והניחה ליורשיו, שדבר כזה הם חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. אז משום הדין הזה שנאמר בסייפה, תנה הרי שנה מבדידו. גם את הדין ברישה שנה תנה ביחס ליורשים, ואל תדייק מכך שהאבא כן צריך להחזיר את הריביות. מקשה הגמרא, ומפני כבוד אביהם הם חייבים להחזיר? הרי אם אביהם היה גזלן או מלווה בריבית, יקרה כאן, על זה נאמר, נקרא בפנים, אלוהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאור. ומהייתור של המילה בעמך לומדים שרק בעושה מעשה עמך נאמר הדבר. וזה האבא שגזל או הלווה בריבית לא עשה מעשה תשובה, ולכן הם אינם חייבים בכבודו. מתרצת הגמרא שניתן להסביר כדי אמר רב פנחס במסכת חגיגה לגבי עניין אחר שמדובר שם בשעשה תשובה, החנמי, אז גם כאן נאמר בשעשה האבא תשובה. מקשה על כך הגמרא, אם האבא עשה תשובה, מה היא באי גבי? אז מה הגזלה או דמי הריביות עושים אצלו? הרי היא באה אל אלה האדורי. הוא היה צריך להחזיר אותם. עונה הגמרא שמדובר שלא הספיק להחזיר עד שמת. ולכן כאשר הם ירשו מהאבא דבר מסוים שנמצא אצלו באיסור, הם חייבים להחזיר אותו. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע קושיה נוספת, שאמרה הברייתא, הגזלנים ומלווה בריבית, אף על פי שגבו מחזירים. ומברר את הגמרא, גזלנים, מי שגבו איקה? כיצד ניתן להבין את דברי הברייתא, שהגזלנים צריכים להחזיר רק גזלה שהם גבו אותה? הרי היא גזול, אם הם גזלו אותה, אז זה גזול וזה נמצא אצלם, והיא לא גזול אותה, אז לא גזול. ואם כך, מדוע הם מכונים גזלנים? אלא אימה, תאמר שכך צריך להסביר את הברייתא. הגזלנים, ומה הניעו, ומי הם הגזלנים? הם המלווה ריביות, שאף על פי שגבו את הריביות, הם מחזירים אותם. אז אם כך זה סותר את מה שאמרו הברייתות, שאם החזירו, הן מקבלים מהם. אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שאומנם מהברייתא משמע שהם מחזירים, אבל ואין מקבלים מהם. אז אם כך שואלת הגמרא, אלא למה הם מחזירים? עונה הגמרא שזה כדי לצאת ידי שמיים. כלומר, הלווה מצידו לא אמור לקבל את התשלום של הריביות חזרה, אבל המלווה בריבית צריך להתאמץ לשלם לו את זה כדי לצאת חובה ידי שמיים. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע קושיה נוספת מהתוספת הבאה שאמרה, הרועים והגבאים והמוכסים, והמשותף לכולם שהם גזלנים. מסביר רש"י, הרועים גזלנים מהם שהם רועים את הבהמות בשדות אחרים. הגבאים הם גזלנים כי מדובר על גבאים של מלך שהם גובים כסף גולגולתה וארנונה יותר ממה שהם היו אמורים לגבות, וכן המוכסים שהם גובים את תשלום המכס. תשובתן של אנשים אלו קשה מפני שהם גזלו את הרבים והם לא יודעים למי להחזיר, והם מחזירים את מה שהם גזלו למכירים, דהיינו למי שמזהה את הדבר המסוים שהם גזלו ממנו. וזה סותר את מה שאמרה הברייתא שאם הם החזירו הן מקבלים מהם. אמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, שהם מחזירים ואין מקבלים מהם. ואלא אם כך, למה הם מחזירים? כדי לצאת ידי שמיים. אי אחי, אם כך מקשה הגמרא, אמי, אז מדוע אמרה התוספתא שתשובתם קשה? הרי גם אם הם לא מזהים את מי הם גזלו, בסופו של דבר הם לא צריכים לשלם את הגזלה בפועל. ועוד מקשה הגמרא, אימא סייפה, תאמר, כיצד תסביר את סוף התוספתא שאומרת, ושאין מכירין, יעשה בהם צורכי ציבור. ואמר על כך רב חיסדא שהכוונה שבאותם כספים שהם לא יודעים למי להחזיר, הם יחפרו בורות, שיחין ומערות, כדי להכניס בהם מים לשתות, שזה דבר הצריך לכל, ועל ידי כך ייתכן שיהנו מהם גם הנגזלים. ובסוגריים נאמר שזה מקביל לאדם שגזל את הרבים גזל שינה, שהתשובה שלו היא לומר דבר תורה ארוך במיוחד בערב שבת. סגור סוגריים, זאת אומרת שכן מוטלת עליהם החובה להחזיר את הגזלה. אלא מכוח קושיות אלו מתרצת הגמרא לא קשיא, כאן בתוספתא מדובר קודם תקנה, וכאן בברייתא מדובר לאחר התקנה. ומביאה הגמרא אפשרות לתירוץ נוסף, והשתא ועכשיו דאמר רב נחמן, שתקנת השבים שתוקנה בימי רבי רלוונטית רק בשאין גזלה קיימת, אפילו תימה, אז ניתן אפילו לומר אידי ואידי, זו וזו, גם הברייתא וגם התוספתא נשנו לאחר תקנה, ולא קשיא ואין סתירה ביניהם. הפכנו דף, כי כאן בתוספת מדובר בגזלה קיימת, ולכן הוא חייב להחזירה, וכאן בברייתא מדובר בשאין הגזלה קיימת. בקשה הגמרא לתירוץ הזה, והאבנת הגזלה קיימת היא. ואמרה הברייתא, שעל המקרה של האבנת נשנתה התקנה בימי רבי שלו להחזירו. מתרצת הגמרא, מהי הכוונה אבנת? לא לאבנת ממש, אלא אשתו התכוונה לדמי האבנת. אבל אם האבנת עצמו היה קיים, אכן על מקרה כזה לא נתקנה תקנת השווים. מקשה הגמרא, וכל היכא דגזלה קיימת לא אבוד רבנן תקנת? האם היכן שהגזלה קיימת לא תקנו חכמים את תקנת השווים? והרי מריש שזו קורת בניין גדולה, דגזלה קיימת היא, ותנן, ושנינו על כך במשנה במסכת גיטין, על המריש הגזול שבנאו בבירה, הדין שאיתו לנגזל דמיו של המריש ולא את המריש עצמו מפני תקנת השווים. מתרצת הגמרא שאני האטם, שונה שם הדין במריש, דכיוון דאיקה פסיידה דבירה, שכיוון שהוצאת הקורה בפועל מהבניין תגרום לבניין נזק גדול, לכן שוויה רבנן כדליתא. התייחסו חכמים אל הקורה הזו כאילו היא לא לפנינו. אמנם את דמי הקורה יצטרך הגזלן לשלם, והוא לא ייפטר משום תקנת השווים, הועיל והגזלה קיימת בבירה לפנינו. עד לכאן דף צדיק דלת, למעוניינים בהרחבה, להלן דיון מתוך מאורות הדף היומי בנושא תקנת השווים. על ההגדרה וטיבה של תקנה זו נוכל ללמוד מתשובותיהם הרבות של גדולי ישראל שקיבץ בעל שתי הלחם בספרו, בעקבות מעשה שאירע עם נוכל ארמומי שחי לפני כ-300 שנה. הנוכל הזה הוליך שולל אנשים רבים, ובין היתר הוא פיתה אחד מבני משפחתו של חזן מפורסם לגנוב את כל ממונו של החזן ולברוח עמו לספרד, שם ממיר הגנב ודתו. לא ערכו הימים והחזן האומלל מת משברון לב וצער, ואילו הנוכל עזב את ספרד ונטמע בקהילה יהודית שחבריה לא ידעו דבר על מעלליו. לאחר זמן מה, נקלע אורח לאותו מקום, הוא זיהה את הנוכל והוא סיפר לבני הקהילה כי איש רע מעללים מתגורר בקרבם. אך הנוכל הצליח להשקיט את התבערה לאחר שקיבל על עצמו את גזירת החכם המקומי שהורה לו לעלות על בימת בית הכנסת ולהביע חרטה על מעשיו, לגדל את זקנו פרה ולשבת במקום הפחות מכובד בבית הכנסת. לא חלף זמן רע והנוכל אף קיבל היתר לעלות לתורה וגבאי בית הכנסת נהגו בו כבכל המתפללים. והנה, בערב יום הכיפורים, הזדמן יהודי ישיש, אחיו של החזן שנפטר לאותה העיר, ולתדמתו הרבה הוא הבחין כי בהוצאת ספר התורה מארון הקודש, בעת כל נדרי, התכבד לא אחר מאשר מיודענו הגנב. האח המיוסר לא שקט ולא נח, הוא פנה אל רבני העיר בבקשה לפסוק, כי אין להתייחס אל הנוכל כאל בעל תשובה, כל עוד הללו ישיב את הרכוש שגזל, ולא יבקש מחילה על קבר אחיו. אולם, חלק מרבני העיר טענו, כי אין הוא חייב להשיב את הממון הנגזל, שהרי מפני תקנת השווים, הגזלנים הכבדים דווקא פטורים להשיב את גזלותיהם, כדי שלא יחששו לחזור בתשובה. הסיפור המוזר הזה נשלח אל רבים מגדולי ישראל שהתבקשו לחוות את דעתם אודותיו, וכולם כאחד, ובהם רבני ברלין, היבץ, מנחת יעקב ועוד, כתבו כי תקנת השווים אמנם נתקנה עבור הגזלן, אך היא מיועדת עבור הנגזל. כלומר, הגזלן אינו רשאי לטעון, אני פטור מהחזרת הממון משום תקנת השווים, אלא חזל תקנו שהנגזל ימחל על החוב, אבל כל עוד הוא לא מחל, חייב הגזלן להשיב את הגזלה. מלבד זאת כתבו הפוסקים כי תקנת השווים נתקנה עבור אדם שמתכוון לשוב בתשובה באמת ובתמים. אולי אדם זה שחשב כי בקשת מחילה בבית הכנסת תחפר לו על כל חטאיו גם ללא בקשת מחילה מן החזן וממשפחתו, אינו נחשב כמי שמבקש לשוב בתשובה. הוא אינו נחשב כמי שמבקש לשוב בתשובה, ותקנת השווים אינה חלה עליו כל עיקר. היו גם שהוסיפו, כי אדם זה שהשתמד במזיד וכפר בעיקר, כלל אינו נאמן לטעון שהוא שב בתשובה, אלא אם כן מוכח בעליל כי הוא חזר בתשובה שלמה וקיבל על עצמו לתקן את כל חטאיו ופשעיו. בסופו של דבר הסכימו כל הרבנים, כי עליו לפייס את בני המשפחה השבורה ולבקש את מחילתם, ואחר שיחזור בתשובה שלמה ומלאה, ושב ונסע לו, והוא רחום מחפר אבון. מטעם זה שהתקנה היא לנגזל למחול הגזלן על חובו, כתב בספר חסידים שהובא בשח, שאם הנגזל עצמו בעל חוב ואין די ממון בידו לפרוע את חובותיו, אין הוא מחויב לתקנת חכמים זו למחול לנגזל על הגזלה.